say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שני, זך באדר תשפ, חבזיין באדר תשפ, מסכת שבת, דף טוב, דף י' זין, עזרת השם יתברך, נתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות. אתם מאזינים לרדיו כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה, והתדרים, דרכם מגיעה ברכה אל בתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה ותלמוד תורה כנגד כולם. אבינו מלכנו, מנה מגיפה מנחלתך על ידי התורה שהיא מגנה ומצלה. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, דוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי עד דוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד, כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מיתות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. את תלמוד תורתנו אנחנו מקדישים ולומדים לרפואתם של אימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם רבי יקותיאל יהודה בן חיה פייגה פרל, רבי שלמה חיים בן בריינה, הרב דוד בן יהודית מרת, חיה טובה בן יפה שנדל פייגה, והילדה חנה בת אסתר. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, תשלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה של אימה. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתרי"ג המצוות. היום הזה מצווה ל"ג, מצוות כיבוד אב ואם, המופיעה בפרשת יתרו שבספר שמות. לכבד האב והאם, שנאמר כבד את אביך ואת אמך, ובא הפירוש במסכת קידושין דף למד א', איזהו כיבוד, מאכיל ומשקה, מלביש ומכסה ומוציא. משורשי מצווה זו שראוי לו לאדם שיקיר ויגמול חסד למי שעשה אימו טובה, ולא יהיה נבל ומתנקר וכפוי טובה שזו מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוקים ואנשים. ושייתן לליבו כאב והאם הם סיבת היותו בעולם, ועל כן באמת ראוי לו לעשות להם כל כבוד וכל תועלת שיוכל, כי הם הביאו לעולם, גם יגעו בו כמה יגיעות בקטנותו, וכשיגבה זאת המידה בנפשו, יעלה ממנה להכיר טובת הכל ברוך הוא, שהוא סיבתו וסיבת כל אבותיו עד אדם הראשון. ושהוציאו לאוויר העולם וסיפק צורכו כל ימיו, והעמידו על מתכונתו ושלימות איבריו, ונתן בו נפש יודעת ומשכלת, שאילולי הנפש שחננו הקל, יהיה כסוס כפרד אין אבין, ויעריך במחשבתו כמה וכמה ראוי להיזהר בעבודתו ברוך הוא. דיני המצווה כגון כבוד זה מנכסי מי חייב לעשותו, אם משל אב או משל עצמו, והלכה משאליו, אם יש לו נכסים לאב, ואם לאו יחזר הבן אפילו על הפתחים ויאכיל אביו, וכיבוד אב האם, איזה קודם ועד איכן כיבוד אב, ואם אכל על כבודו, אם יהיה מחול. ואם יראינו עובר על דברי תורה, באיזה לשון ימנעהו, ואם יצווהו אביו לעבור על דברי תורה שלא יאמינהו בזה, וכי חייב לכבדו בחייו ובמותו, וכיצד הוא הכיבוד במותו ויתר פרטיה, מבוארין במסכת קידושין וקצת במקומות אחרים מהגמרא. ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בסחרים ובנקיבות כל זמן שאפשר להן, כלומר בכל עת שלא ימנעו אותן בעליהן. העובר עליה ביטל עשה ועונשו גדול מאוד, שנעשה כמתנקר לאביו שבשמיים. אם יש כוח בבית דין כופין אותו, כמו שכתבנו לעיל במצווה וב, שבביטול עשה כופין בית דין. זוהי מצווה למד ג' מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף ט"ז במסכת שבת. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מניין שכלי חרס אין מתמים מגבם, והתשובה שנאמר אל תוכו. שאלה שנייה, מה עדין כלי מתכות שנטמעו ונשברו וחזר ועשה מהם כלים, והתשובה חוזרים לתומתם הישנה. שאלה שלישית, מדוע לא עשו כלי זכוכית ככלי מתכות לעניין תומה ישנה, והתשובה משום שכל עיקר תומתם הוא מדרבנן. שאלה רביעית, לרבשי, מדוע אין כלים מקבלים תומה מגבם, והתשובה משום שתוכן נראה מבחוץ ואין גבה נחשב גב. שאלה חמישית, לרב, מדוע תקנו חכמים את דין תומה ישנה, והתשובה גזירה שמה יאמרו שכלי נתאר בטבילה בו ביום ואין צריך להמתין לערב שמש. והשאלה האחרונה על דף ט"ז, מה החידוש שהמניח כלים קטנים תחת הצינור המים שבהם פוסלים במקווה? החידוש הוא שלא נאמר שכלים קטנים אינם חשובים לעשות את המים שבתוכם שאובים. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף ט"ז במסכת שבת. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי הניכר, ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע, זך באדר, חף זין באדר תשפ"א, מסכת שבת, דף טוב, דף י' זין. את דפינו היומי בדף טוב, מתחילים אנו ללמוד בדף ט' זין עמוד ב', בשורה השלישית בעמוד, מן המילים שמעון בן שטח תיקן כתובה לאישה וגזר תומה על כלי מתכות. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאל בדף י' ד' עמוד ב', אמרה הגמרא שגזירת סתם ידיים שפוסלות את התרומה, היא מ-18 הגזירות שגזרו בית שמאי ובית הלל. על כך הקשתה הגמרא מברייתא, בה נאמר יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים, גזרו תומה על ארץ העמים שכל הארצות שחוץ לארץ ישראל יתמו משום ספק שמש בהם, עברי גויים, וכן גזרו תומה על כלי זכוכית שלא נאמרה בהם קבלת תומה בתורה ולפיכך אינם מקבלים תומה מן התורה, ושמעון בן שטח תיקן דבר בדין כתובה לאישה שיכתוב הבא לאשתו בכתובתה שכל נכסיו אחראים לכתובתה, לתשלום כתובתה, וכן גזר תומה על כלי מתכות. חוזרת הגמרא לבאר את המשך הברייתא שנינו בברייתא לאל בדף י' ד' עמוד ב', שמעון בן שטח תיקן כתובה לאישה וגזר תומה על כלי מתכות. מקשה הגמרא, כלי מתכות הרי תומתן מדאורייתא נינו, תומתם מן התורה, דכתיב בספר במדבר פרק ל"א פסוקים כ"ב וכ"ג בדברי אלעזר הכהן לחוזרים ממלחמת מדיין, אך את הזהב, את הכסף, את הנחושת, את הברזל ואת הבדיל ואת העופרת, אך במי נידה התחתה, והצורך במי נידה, דהיינו מים המעורבים עם איפר שריפת פרה אדומה, אינו אלא לצורך טהרת הכלים מטומאת מת, ואף שעיקר הפסוק מדבר על הגעלת הכלים מבליית גאולי גויים, ואינו עוסק בטהרה מטומאה מכל מקום, כיוון שכתוב בו אך במי נידה התחתה שפירושו מי הזיה של איפר פרה אדומה מוכח, שאמר להם גם לטהרה מטומאת מת, כי אין הזיה אלא בטומאת מת. הרי שמקבלים טומאה מהתורה, ומדוע אמרה הברייתא שזו תקנת שמעון בן שטח? תרץ את הגמרא, לא נצרכה, לא הוצרכה תקנת שמעון בן שטח, אלא לומר שחוזרים כלי מתכות לטומאה ישנה. ואמר רב יהודה, אמר רב, מעשה בשל ציון המלכה שהייתה בימי שמעון בן שטח, שעשתה משתה לבנה, ונטמעו כל כליה באמת, והוצרכה הזעת שלישי ושביעי כדי לטהרם. אדם או כלים הנוגעים במת או שנכנסו בו אל המת נעשים אב התומה, כי המת עצמו הוא אבי אבות התומה, וכדי להיטהר צריך לעזות עליהם ביום השלישי אחר שנטמעו, וביום השביעי ממים חיים המעורבים עם האיפר הנעשה משריפת פרה אדומה. ואחר ההזעה השנייה טובלים במקווה, כשמעריב השמש נטהרים. וכדי למהר טהרתם שיטהרו בו ביום ויהיו ראויים למשתה בנה, שברתן ונתנתן לצורף לתקנן, וריתחן וחיברם על ידי שנתן כסף במקום השבר ועשה מהם כלים חדשים. ואמרו חכמים, יחזרו הכלים לתומתן הישנה. מבררת הגמרא את טעם הגזירה, מה הטעם שגזרו חכמים שיחזרו לתומתם הישנה? משיבה הגמרא, משום גדר מי חטאת נגעו בה, לגדור שלא תשתכח תורת מי חטאת, כי אם הם יטהרו בשבירתם ולא יחזרו לתומה ישנה לאחר שירתכם ויתקנם, אין לך אדם שימתין שבעה ימים לצורך הזעת שלישי ושביעי ממי חטאת, ונמצאת תורת מי חטאת משתכחת. שואלת הגמרא, ניחא למאן דאמר מובן הדבר לרבן שמעון בן גמליאל, הסובר במסכת כלים פרק י' משנה א', לא לכל התומות אמרו שתומתן הישנה חוזרת, אלא לתומת המת בלבד אמרו כן. אם כן, שפיר מיושב היטב, שכיוון שמשום גדר מי חטאת גזרו זאת, ממילא אינו שייך רק בתומת מת, הצליחה הזעת מי חטאת כדי להיטהר. אלא למאן דאמר לתנא קמא הסובר שלכל התומות אמרו שתומתן הישנה חוזרת, מה יקא למימר, איך נבאר את גזירת תומה ישנה, והרי הטעם של גדר מי חטאת לא שייך בהם. משיבה הגמרא, אמר אביי, גזירה שמא לא יכוונו לצורך טהרתו בכדי טהרתו. לא ייקוב את זה בשיעור הצריך לטהרתו, שהוא כמוציא רימון. רימון צריך לעבור דרך אותו נקף שהוא עושה בכלי. כי יסבור אותו אדם שגם בפחות מכך, בנקף פחות מכך, יתהר מתומתו. טעם נוסף, רבא אמר, גזירה שמא יאמרו טבילה בת יומה, קודם שהעריב השמש, קודם ששקע השמש, עולה לה. מועילה לטהר מהטומאה לגמרי. שהרואה כלי טמא זה שמשתמשים בו בטהרות בו ביום ואינו יודע ששברו וחזרו ותקנוהו, יסבור שהתבילו לטהרו והועיל לטבילתו לטהרו אף בלא ערב שמש. ואילו רבינו חננאל והרמב"ם מפרשים שהרואה יסבור שכשם ששבירה מתארת בלא ערב שמש, כך גם טבילה מתארת בלא ערב שמש. שואלת הגמרא, מהי בעיניי ומה ההבדל ההלכה בין טעמו של אביי לטעמו של רבא? שואל המהרש"ל, לכאורה ניתן לומר שההבדל ביניהם הוא, אם לאחר שתוקנו השברים שקעה החמה, שמשום שמה לא יקוונו בכדי טהרתו יש לחשוש, ומשום שמה יאמרו שטהרת הטבילה אינה טעונה ערב שמש, אין לחשוש. שרי העריב שמשו. משיב המהרש"א, כיוון שוודאי שכשאמרו שיחזרו לטומתן הישנה, כוונתם הייתה שהם טמאים וטעונים טבילה, כי לומר סתם שיש להמתין לטהרת שבירתם עד שיעריב השמש, נראה הדבר כצחוק, כי רק טהרת טבילה טעונה ערב שמש. כך מסביר המהרש"א. אם כן, חוזרים אל שאלת הגמרא, מה ההבדל ההלכה בין טעמו של אביי לטעמו של רבא? משיבה הגמרא, איכא בעיניי, יש הבדל ביניהם להלכה באופן דרצפין ומרצף, ששבר את הכלי לגמרי, שמשום שמא לא יקוונו בשיעור טהרתו יש לחשוש, כי שמא בפעם האחרת לא יקוונו בשיעור הנצרך לטהרתו, אבל משום שמא יאמרו שאין צריך הערב שמש, אין לחשוש, כיוון שניכר לכל שעשה כאן כלי חדש. והרמב״ם בלכות קהילים, פרק י' ב' הלכה א', סתם, שכלי מתכות חוזרים לתומתם הישנה ולא חילק בין אם ניכרת בהם השבירה והתיקון או לא. היינו משום שלשיטתו, שהגזירה היא משום שמא יבואו לדמות טהרת טבילה לטהרת שבירה ויאמרו שגם טהרת טבילה אינה טעונה ערב שמש, בוודאי שכוונת הגמרא באיכא בעיניי הוא, כאין הפירוש הראשון של רש"י, שלטעמו של רבא, גם אם שברן לגמרי יחזרו לתומתן הישנה, כי גם אם ניכרת השבירה, שהיה חששה של רבא, שילמדו מטהרת שבירה לטהרת טבילה שאין צריכה ערב שמש. והרמב"ם פוסק כרבה לגבי אביי לחומרה. ממשיכה הגמרא לברר מה עוד נגזר בגזירת 18 דבר. שואלת הגמרא, ואידך מהי, איזו עוד גזירה מלבד הגזירות שהבאנו לאל בדף י"ג עמוד ב' נגזרה בגזירת י"ח הדברים? משיבה הגמרא, דתנן, שנינו משנה במסכת מקוואות, פרק ד' משנה א', המניח כלים תחת הצינור לקבל בהם מי גשמים העוברים בצינור, והנידון של המשנה שם הוא, האם המים המתקבלים בכלים אלו חשובים מים שאובים הפוסלים את המקווה, או לא? אבל מצד זה שהמים עוברים דרך צינור, ברור שאינם נפסלים משום שמדובר בצינור שתחילה כבאו בקרקע וחיברו, ואחר כך חקקו להיות צינור להמשיך על ידו מי גשמים למקווה. שבאופן זה אינו פוסל את המים העוברים דרכו למקווה. כך מפרש רש"י, הרמב"ן, הרשב"א והריטב"א מבארים שמדובר בצינור המפולש שאין לו בית קיבול לקבל צרורות ואבנים, שהוא אינו פוסל את המקווה גם עם חקקו ואחר כך כבאו. אז נאמר שם במשנה במסכת מקוואות, המניח כלים תחת הצינור לקבל בהם מי גשמים העוברים בצינור, אחד כלים גדולים, בין אם הם היו כלים גדולים שמחמת גודלם אינם מקבלים טומאה, כגון כלי עץ שיש בהם כדי לקבל יותר מ-40 סאה ומחמת כן אינם מטלטלים כשהם מלאים. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל. אחד כלים גדולים ואחד כלים קטנים, ואפילו אם הם היו כלים קטנים שלא תאמר שמחמת קוטנם אינם נחשבים, או שמחמת קוטנם אינם מקבלים טומאה, ואפילו אם היו כלי אבנים וכלי אדמה שעשאן מהאדמה בלא גיבול, ואינם ככלי חרס וכלי נטר וכלי גללים, כלים העשויים משי שאינם מקבלים טומאה, בכל זאת נחשבים המים שנתקבלו בהם לשהובים ופוסלים את המקווה. מוסיף הטענה, אחד המניח בין המניח את הכלים בכוונה כדי לקבל מים מהצינור, ואחד השוכח ובין השוכח אותם שם, המים שנתקבלו בהם פוסלים את המקווה. אלו הם דברי בית שמאי, ובית הלל מתהרין בשוכח את הכלים שם, כי כיוון שלא התכוון לכך, אין זה נחשב שאיבה. וכגון לאחר שנתמלו שברם או הפחם כדי לרוקן את מימיהם למקווה, כי אם יגביעם כדי ליתן את מימיהם למקווה, נעשו שאובים בהגבעתו ונפסלו, כך אומר הרמב"ם בפירוש המשניות. אמר רבי מאיר, נמנו, עמדו למניין כדי להכריע אם הלכה כבית הלל או כבית שמי, ורבו בית שמי על בית הלל. היו יותר רבים מבית שמי מבית הלל, ונפסקה הלכה כבית שמי, שאף אם שכח את הכלים תחת הצינור, פוסלים את המקווה, וגם זה היה בגזירת י"ח הדברים. ומודים בית שמי לבית הלל בשוכח כלים בחצר שלא תחת הצינור, והתמלו במי גשמים ונפלו המים למקווה שהוא טהור, ואינו נחשב שאוב, שרק במניח כלים תחת הצינור יש גילוי דעת שרוצה בקבלת המים הללו, וגם אם שכחם לא בטלה מחשבתו הראשונה לדעת בית שמי. אבל במניח כלים בחצר אין זו הוכחה גמורה ממעשיו שכוונתו לקבל מים, ולכן אם שכחם, בטלה מחשבתו הראשונה לגמרי. אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי, עדיין המחלוקת שבין בית הלל ובית שמי במניח כלים תחת הצינור או שכחם, במקומה עומדת, ולא עמדו על כך למניין לבטל דברי בית הלל, ובית הלל לא חזרו בהם. מבארת הגמרא, באיזה אופן החלקו בית שמי ובית הלל? אמר רב משרשיה, דבי רב אמרי, בבני בית מדרשו של רב אמרו, הכל מודים שכשהניחם תחת הצינור בשעת קישור עבים, כשהתאספו עננים ועומד לירד גשם, אף אם התאחרו הגשמים מלבוא ושכחן ויצא למלאכתו, ולבסוף ירדו גשמים, טמאים, הם נחשבים שאובים, כיוון שבתחילה התכוון לכך, ואם הניחם תחת הצינור בשעת פיזור עבים, אין עננים ואחר כך התאספו וירדו גשמים, דברי הכל טהורין אינם נחשבים לשאובים, כיוון שאין במעשיו גילוי דעת כלל שרוצה את המים. לא נחלקו כל המחלוקת של בית שמי ובית הלל, אלא שהניחם בשעת קישור עבים, היו עננים ונתפזרו העננים ושכחם וחזרו ונתקשרו, התכנסו שוב עדיין הכלים תחת הצינור. מר סבר, בית הלל סוברים בטלה מחשבתו הראשונה, כיוון שכשהתפזרו השיח דעתו מהם וסבר ששוב לא ירדו גשמים, והגשם שיורד כעת בתוך הכלים אינו נחשב לרצון ואינו פוסל. ומר סבר, בית שמי סוברים לא בטלה מחשבתו הראשונה, והמים נחשבים שנשאבו לרצון ופוסלים את המקווה. ומסביר רשי שדברי רב משרשיה נאמרו על המניח כלים תחת הצינור, ולדבריו מה ששנינו ומודים בית שמי בשוכח בחצר שהוא טהור, מדובר רק באופן שיניחם בשעת קישור עבים ונתפזרו העבים וחזרו ונתקשרו, אבל אם יניחם בחצר בשעת קישור עבים ולא נתפזרו, טמאים. שואלת הגמרא, ולרבי יוסי דאמר מחלוקת עדיין במקומה עומדת ולא הוכרע בזה כבית שמי, בצרי להו, הרי חסר ממניין ה-18 גזירות הדבר הזה, הגזירה הזו, ונשאר הכלל שהלכה כבית הלל וטהור. משיבה הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, אף הגזירה שבנות קוטים טמאות נידות מהריסתן מרגע שנולדו, בו ביום, באותו יום של גזירת י"ח דברים, גזרו את הגזירה הזו. ומהי הגזירה הזו? חוששים שמא ראתה דם מעת שנולדה, וקטנה בת יום אחד מטמאה בנידה, כפי ששנינו בברייתא במסכת נידה בדף ל"ב. מרבים מהפסוק, ואישה שבעת ימים תהה בנידתה, שגם בת יום אחד הרואה דם מטמאה בנידה. והקוטים אינם דורשים את הדרשה הזו, ולדעתם אין התינוקת טמאה בנידה, ואין מפרישים אותה מטהרות, ולכן גזרו עליהן טומאה. ממשיכה הגמרא לברר מה עוד נגזר בגזירת 18 דברים. שואלת הגמרא, ואידך מהי עוד גזירה שגזרו בו ביום? משיבה הגמרא, דתנן, שנינו משנה במסכת תועלות פרק ט"ז משנה א', כל המטלטלין שמעילין אין על המת ואין על הכלים, כגון שראש אחד יעל על המת והראש השני יעל על הכלים, הוא או אל על המת והראש השני או אל על הכלים, מביאין על הכלים שתחתם את הטומאה משום או אל המת להיות אב הטומאה, ולהצריכה מזעת יום שלישי ויום שביעי. זה רק אם יש באובי המטלטלין כשיעור אובי המרדע, מרדע בינוני, והוא המקל שמנהיגים בו את הבקר, והוא שליש טפח, אף שאין בהם עובי טפח. ולמרות שאין אוהל פחות מטפח, ושיעור זהו הלכה למשה מסיני, בכל זאת גזרו חכמים על מרדע שכדי להקיפו צריך חוט באורך טפח, אף שאין בו עוביו טפח, גזירה משום עוביו, כלומר שאם לא נטמא אוהל שיש בהיקפו טפח, יטעו ויתארו גם כשיהיה בעוביו טפח. כמבואר לכמן בדף י"ז עמוד א'. אומרת הגמרא, אמר רבי טרפון, אקפח את בניי, החתוך והקצר את ימי בניי, כלומר אקברם. רשי אומר, מתוך צערו על התורה שמשתכחת, קילל את עצמו. ומביא המהרש"ל שרשי במסכת בבא מציעא בדף פ"ה עמוד א' חזר בו, ומפרש כמו התוספות אצלנו דיבור המתחיל הקפח, שזה לשון שבוע, כלומר, שאם אין הלכה זו מקופחת, יקפחו בניי. אז אומר רבי יוחנן, הקפח את בניי, שזו הלכה מקופחת, מקוצרת ואינה נכונה. ששמע השומע שנשאלה שאלה בבית המדרש על מעשה שהיה ומה שפסקו עליה, וטעה בהבנת הפסק, וכך היה המעשה. העיקר שהיה עובר בשדהו ומרדהו המרדע שבו הוא חורש עם בהמתו היה מונח על כתפו, והיעל צידו האחד של המרדע על הקבר. עשה אוהל צידו האחד של המרדע על הקבר, ונשאלה שאלה בבית המדרש, האם נטמע בכך העיקר? ופסקו שנטמע. וסבר השומע שהעיקר נטמע תומת שבעה מצד תומת אוהל המת, כי המרדע העיל עליו ועל הקבר. ומכך הסיק שכל המטלטלין מביאים את התומה משום אוהל, גם אם אין בהם אלא כאובי המרדע שאין בו טפח. אבל הוא טעה, כי לא תימו הוא כלל בתומת שבעה ומצד אוהל המת, כי לכך צריך שיהיה באוהל שיעור טפח, ואובי המרדע הוא פחות מטפח. אלא למה תימו? תימו אותו את המרדע משום כלים המעילים על המת. שכלי המעיל על המת, אף אם אין בו אלא כלשהו, נעשה אב התומה ונטמע בתומת שבעה. לפיכך העיקר שנגע בו, נעשה ראשון לתומה ונטמע בתומת ערב. טעותו של השומע, שהבין שתימו את העיקר בתומת שבעה ולא בתומת ערב, נגרמה עקב זה שלדעתו במעשה זה לא היה שום דבר שיתמת העיקר, מלבד תומת אוהל, ותומת אוהל מתמה שבעה ימים. העברת התומה מן המת לדבר אחר על ידי אוהל חלה בשלושה אופנים. א', כשיש אוהל המעיל הן על המת והן על דבר אחר המקבל תומה, ב', כשדבר המקבל תומה מעיל על המת, ג', כשהמת עצמו מעיל על דבר המקבל תומה. שיעור טפח הנצרך בתומת אוהל לא נאמר אלא על האופן הראשון. אבל בשאר האופנים אין צריך שיהיה באוהל שיעור טפח, ולכן המרדע עצמו שעיל על המת נטמע מן התורה בתומת שבעה, אף שאין בו שיעור טפח. והמרדע הוא מקל ארוך יעשוי מעץ, ומכל מקום אין דינו כפשוטי כלי עץ שאינם מקבלים תומה ואינם מתמים את האדם הנוגע בהם, כיוון שיש בו בית קיבול לברזל שנקרא דורבן, שהוא כעין מחט, ונמצא בראש המרדע, ובו מכוונים את הפרה לתלמיה. וכיוון שעשוי להכניסו או להוציאו, נחשב המרדע לכלי עץ שיש בו בית קיבול. מביאה המשנה אופן שבו יהיה קיום לגזירת חכמים. אמר רבי עקיבא, אני אתקן ואפרש את האופן שבו יהיו דברי חכמים שאמרו שאובי המרדע מביא תומת אוהל מדרבנן, קיימים. והוא שגזרו שיהיו כל המטלטלים מביאים את התומה, תומת אוהל מדרבנן, על אדם שנושא אותן, באובי המרדע, עם אובים כאובי המרדע שיש בהיקפו טפח, כלומר, שרק על אדם הנושא את המטלטלין המעילים עליו, גזרו רבנן ותימו בתומת שבעה כדין תומת אוהל המת, ולא באדם הנמצא תחתיהם. שכיוון שעל כורחנו נזקקנו לתמה את האדם הנושאם בתומת ערב מדאורייתא משום נוגע בכלי המעיל על המת, שהכלי המעיל על המת נטמע בתומת אוהל גם אם אין בו טפח, והרי הוא אב התומה והנוגע בו נעשה ראשון לתומה, יש לחשוש שיתעו ויאמרו שנטמע מחמת שהכלי העיל עליו ויסיקו מכך, שכל הנכנס באוהל המת נטמע רק תומת ערב, לכן גזרו עליו רבנן תומת שבעה. ועוד אומר רבי עקיבא, ועל תומת עצמן מביאים הכלים תומת אוהל המת אף בכל שהן מדאורייתא, שאין שיעור לכלי המעיל על המת כדי להיטמע בעצמו, ועל שאר אדם וכלים שאינם נוגעים בהם לא גזרו תומה כלל. ואומנם אם יש באובים של המטלטלין המעילים פותח טפח, שיעור טפח, מביאים את התומה מן התורה לאדם והכלים שתחתיהם. ואירת הגמרא את שיעורו של המרדע שמביא תומה מדרבנן. ואמר רבי ינאי, ומרדע שאמרו חכמים שמתמת הנושא הוא שבעה ימים משום אוהל מדרבנן. מדובר שאין באוביו טפח, ויש בהיקפו סביב טפח. שאם היה באוביו טפח, היה מתמה באוהל מדאורייתא. וגזרו חכמים על מרדע שיש בהיקפו טפח שיתמה תומת שבעה ימים כתומת אוהל המת, משום שאם לא כן יבואו לטעות ולתמות בתומת ערב גם כשיהיה באוביו טפח. וכשיש באוביו טפח, הוא תמה תומת שבעה מדאורייתא. מבררת הגמרא כיצד משלים רבי טרפון את ה-18 גזירות. שואלת הגמרא, ולרבי טרפון דאמר הקפח את בני שההלכה זו מקופחת, והוא סובר שלא גזרו בזה תומת אוהל מדרבנן? נמצא דבצרו להו, חסירה גזירה אחת ממניין יותחת הדברים. משיבה הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, אף על בנות קוטים שיהיו טמאות נידות מהריסתן מיום לידתן, בו ביום גזרו. אין להקשות שהרי כבר מנינו את הגזירה הזו לאל בדף תזיין עמוד ב' במניין היותחת דברים, ואם כן אין בה כדי להשלים את הגזירה שחסרה לדעת רבי טרפון, משום שיש לומר דבעידך בגזירת שוכח כלים תחת הצינור, סביר עלי כרבי מאיר, רבי טרפון סובר כמו רבי מאיר שאמר, נמנו ורבו בית שמי על בית הלל, ונקבעה הלכה כבית שמי, שהמים נחשבים שאובים ופוסלים את המקווה, ולדעת רבי מאיר לא הוסקקנו לאל להוסיף את גזירת בנות קוטים במניין היותחת דברים. ולכך לדעת רבי טרפון שגזירת תומת אוהל על מטלטלין שיש בהיקפם טפח כאובי המרדע אינה מן המניין, יש להוסיף את גזירת בנות קוטים. לכך מגיעים ל-18 גזירות. ממשיכה הגמרא לברר מה עוד נגזר בגזירת יותחת דבר. אומרת הגמרא, ואידך וגזירה נוספת שגזרו בו ביום ומה ששנינו בברייתא, הבוצר לגת. בוצר כרם ענבים לגת, גת זה המקום שבו דורכים את הענבים לעשות מהם יין. מי שבוצר כרם ענבים לדורכם ולעשות מהם יין, ודווקא יין ולא צימוקים, שמאי אומר, הוכשרו הענבים לקבל תומה על ידי המשקה היוצא מהם בעת הבציר. על אף שהולך המשקה לאיבוד שהוא דולף מהסלים. הלל אומר, לא הוכשר לקבל תומה, אין האוכלים מקבלים תומה אלא אם כן הוכשרו לכך מכתחילה, וכיצד הכשרתם נפל עליהם ברצון הבעלים מים או אחד משיבת משקין, ומים שיבת המשקים טל, שמן, יין, דם, חלב, דבש. אף שנגבם ונתייבשו הרי מקבלים תומה, ובבוצר ענבים מעיקר הדין לא הוכשרו ענבים לקבל תומה, או משום שהמשקה הניתן עליהם הולך לאיבוד, או משום שמדובר שלא נפל עליהם משקה כלל. ורק מצד הגזירה שגזרו בית שמה יוכשרו לקבל תומה. אבל אם בצר אותם כדי לעשות צימוקים, אינו מכשיר כיוון שאינו רוצה שייצא המשקה מהם. אמר לו הלל לשמאי, מפני מה רק בענבים אתה מצריך שיהיו בוצרים אותם בטהרה בכלים טהורים כדי שלא יקבלו תומה מהכלים לאחר שהוכשרו מהמשקה היוצא מהם, ואין אתה מצריך בזיתים שיהיו מוסקין אותם בטהרה בכלים טהורים? איזה חילוק יש בין משקה היוצא מהענבים בשעת הבצירה, שהוא מכשיר לקבל תומה, לבין משקה היוצא מהזיתים בשעת המסיקה, שאינו מכשיר לקבל תומה? הרי גם שמן זית הוא אחד מן השבעה משקים המכשירים את האוכל לקבל תומה. אמר לו, ישיב לו שמאי להלל, אם תקניתני לדמות זיתים לענבים, גוזרני תומה אף על המסיקה, אני באמת אגזור תומה גם על המסיקה של הזיתים. ובוודאי שלא הייתה כוונת שמאי לגזור על המסיקה מפני ההקנתה, אלא ששמאי והלל נסו ונתנו הרבה בזה, והרבה הלל להקשות על שמאי עד שדחק הדבר על שמאי ולא מצא שינוי ברור בין בצירה למסיקה, ולא רצה להשוות ביניהם להקל ולומר שאין הבצירה צריכה טהרה כדעת הלל. ולכן אמר לו שאם אכן אין חילוק בין הבצירה למסיקה, אני אחמיר ואומר שגם המסיקה צריכה טהרה. כך בתשובות הגאונים. והריטב"א כותב שטענת הלל לשמאי הייתה שגם אם יש חילוק בין בצירה למסיקה, מכל מקום העולם לא ידעו לחלק בזה. השיב לו שמאי, אם כן, אגזור גם על המסיקה, עטו בצירה, בגלל הבצירה. כותבים התוספות בדיבור המתחיל, גוזרני שהטעם שבאמת לא גזרו על המסיקה, משום שלא יש שייך בהם הטעמים שהגמרא מביאה להלן, כיוון שעמו על היוצא מהם בית המסיק אינו נחשב משקה, ולכן לא יוכשרו לקבל תומה, גם אם ימסוק בקופות עם הזפת שמונע מהמשקה לצאת, וגם המשקה שישאר עליהם בית המסיק לא יכשיר את הזיתים. הריטב"א מביא בשם רבינו טעם באמת, שגזר שמאי גם על המסיקה שמא תתחלף בבצירה. ואף שהטעמים שנאמרו בבצירה אינם שייכים במסיקה, מכל מקום יבואו לטעות ולהשוות ביניהם. הביאה הגמרא מה היה באותו יום בבית המדרש. באותו יום נעצו חרב בבית המדרש ואמרו, הנכנס לבית המדרש ייכנס, והיוצא הרוצה לצאת אל ייצא מבית המדרש, לפי שרצו לעמוד למניין ולהכריע את ההלכה בזה, ונפסקה הלכה כשמאי. ובתלמוד הירושלמי כתוב, תלמידי בית שמאי עמדו להם מלמטה והיו הורגים בתלמידי בית הלל אילו היו רוצים לעלות. תני שישה מהם מתלמידי הלל עלו, והשאר עמדו עליהן בחרבות ורמחים. היינו תלמידי שמאי עמדו כנגד תלמידי הלל בחרבות ורומחים כדי שלא יעלו, ויהיה רוב לתלמידי שמאי. ובייר החתם סופר שאף שהתלמידים ששימשו לפני הלל מרובים היו מהתלמידים ששימשו לפני שמאי, מכל מקום כשהיו תלמידי בית הלל מסכימים לדברי בית שמאי היו נקראים תלמידי בית שמאי וכן להפך. וביותחת הדברים הסכימו חלק מתלמידי בית הלל לדעת בית שמאי, ועל כן גזרו יותחת דברים. ולא רצו תלמידי בית הלל לעמוד למניין ולהכריע שלא כהלל, כדי שלא תתבטל דעת הלל, כן רצו להישמת ולהילך להם. ועמדו תלמידי בית שמאי בשער, בחרבות ורומחים, ולא נתנו לצאת. ושישה מהחשובים שבהם עלו למקום ההתאספות של תלמידי בית הלל, להציע סברותיהם לפניהם כדי שיסכימו לדעתם. ועל ידי זה רבו בית שמאי על בית הלל. ואותו היום היה הלל כפוף ויושב לפני שמאי כאחד מן התלמידים, והיה קשה הדבר לישראל כיום שנעשה בו העגל, כיוון שהלל היה הנשיא, אבל היה ענוותן. הוא מפרש החתם סופר, שכשם שבמעשה העגל לא שמעו ישראל לקול אהרון מחמת גודל ענוותנותו של אהרון וקשיות עורפם של העומדים לנגדו, כך כאן לא נשאו פנים להלל שהיה נשיא מחמת גודל ענוותנותו. והשפת אמת שואל לכאורה עד הרבה, מכיוון שהלל היה ענוותן, אם כן לא הקפיד כלל על כבודו שנפגע, ומדוע היה זה יום קשה לישראל? הוא מבאר שהיא הנותנת. אם הנפגע אינו מגן על עצמו ואינו מקפיד, יש על האחרים להגן על כבודו. כשם שמצינו אצל משה שמחמת שהיה ענב מכל אדם, רב השם את ריבו, ולכן היה זה יום קשה לישראל. אומרת הגמרא, וגזרו שמאי והלל להכשיר את הענבים לקבל תומה על ידי המשקה היוצא מהם בשעת הבציר. ולא קיבלו מנהיו, ולא התקבלה הגזירה, ועטו תלמידיו, ובאו תלמידיהם בית שמאי ובית הלל, וגזרו על כך, והם גם גזרו על כך, וקיבלו מנהיו. והתקבלה הגזירה, וזוהי הגזירה הנוספת שביותחת דבר. מבאר את הגמרא מדוע גזרו על כך, מה איתם, מה הטעם שהוכשרו הענבים במשקה היוצא מהם בית הבציר, והרי משקה שהולך לאיבוד אינו מכשיר לקבל תומה. משיבה הגמרא, אמר זעירי, אמר רבי חנינה, בשמו של רבי חנינה גזירה שמה יבצרנו, ויתננו בקופות טמאות שבהם גם משקה שהולך לאיבוד מכשיר לקבל תומה. ולפי זה לאו דווקא בוצר לגת, אלא אף הבוצר לאכילה ולצימוקים בקופות טמאות הוכשר לקבל תומה. שואלת הגמרא, ניחא למאן דאמר, מובן הדבר לפי רבי מאיר בתוספתא של מסכת מכשירין. ורשי כותב שהוא לא יודע היכן זה מופיע. אז ניחא למאן דאמר, מובן הדבר לפי רבי מאיר הסובר שכלי טמא חושב משקין, מחשיב משקין שאין בכוחם להכשיר שיהיו מכשירים לקבל תומה. שפיר, מובן הגזירה לבוצר לגת שמכשיר לקבל תומה, כשמה יבצרנו בקופות טמאות, ובכך יוכשר המשקה היוצא מהענבים ויתמא את הענבים. אלא למאן דאמר לרבי יוסי הסובר שאין כלי טמא חושב משקין, והמשקים אינם מכשירים את האוכל הנוגע בהם לקבל תומה. מה יקל למימר, מה יש לומר בזה? מה בכך שיבצור את הכרם בקופות טמאות? אלא חוזרת בה הגמרא ואומרת טעם אחר, אלא אמר זעירי, אמר רבי חנינה, אמר זעירי בשמו של רבי חנינה, גזירה שמה יבצרנו בקופות מזופפות, שציפו אותם בזפת כדי שהמשקה לא יזוב מהם, שכיוון שאין המשקה הולך לאיבוד, רוצהו ביציאתו. אילו השפת אמת מבאר שמכיוון שמכין כלי בציפוי זפת כדי להציל את המשקה היוצא, אף אם אינו רוצה שיצא משקה מכל מקום דעתו עליו, מחשיבה אותו למשקה לרצון, וממילא בכוחו להכשיר את הענבים לקבל תומה. ויהיה הגמרא טעם נוסף, רבה אמר גזירה משום הנושכות, אשכולות ענבים הנוגעים ומחוברים זה בזה, וכאשר בוצר את הכרם מפרידם בידיים, ובעל כוחו יוצא משקה מהם עליהן. וכיוון שעושה זאת בידיים ואי אפשר שלא יצא משקה, נחשב המשקה לרצון ומכשיר את הענבים לקבל תומה. ואילו רבינו חננאל מפרש, מה הכוונה נושכות? יש לה קופות שפה והשפה נושכת בענבים ופולטים משקה. והוא מביא, יש מי שאומר שהכוונה לאדם הנושך באשכול לאכול את הענבים ונוטף מהם משקה, ואף שאינו רוצה את המשקים מכל מקום כיוון שרוצה הוא לאכול, וכתוצאה מכך נוטפים משקים, נחשבים הם לרצון. אילו הרמב"ן מפרש בשם גאון, שפעמים שהענבים נושכים ומדובקים זו לזו, ואין המשקה היוצא מהם הולך לאיבוד כיוון שנשמר על ידי דיבוקם, ולכן מכשיר את הענבים לקבל תומה. מביאה הגמרא טעם נוסף, רב נחמן אמר רבא ברבוע, רב נחמן אמר בשמו של רבא ברבוע, פעמים שאדם הולך לקרמו ובודק לידה אם הגיעו ענבים להיות ראויים לבצירה או לא, ונוטה לשקול ענבים לסוחתו כדי לבדוק אם ראוי לעשות ממנו יין, ומזלף את המשקה היוצא ממנו על גבי הענבים המחוברים, ובשעת בצירה של כל הכרם, עדיין משקה תופח עליהם, עדיין משקה רטוב עליהם, וכיוון שמשקה זה יצא לרצון, מכשיר את הענבים לקבל תומה. ומשום כך גזרו על כל בוצר שיוכשרו הענבים לקבל תומה. וכאן המשקה אינו הולך לאיבוד, אלא מתעכב ונתפס באשכול, ולכן גם לתנא קמא זה מכשיר לקבל תומה. ממשיכה הגמרא לבאר מה עוד נגזר בגזירת י"ח דבר, בגזירת 18 הגזירות שגזרו בו ביום. אומרת הגמרא, ואידך גזירה נוספת שגזרו בו ביום, אמר המורה ששמו תווי, שהיה רישבה, שהיה פורס מצודות לצוד חייו העוף, אמר שמואל, אמר זאת בשמו של שמואל. גם מה ששנינו במסכת תרומות פרק ת' משנה ד', שגידולי תרומה עם זרת תרומה וצמח ממנה גידולים, דינה כתרומה אפילו בדבר שזרו קלה, כגון תבועה וקטנית. בו ביום של גזירת י"ח גזרו שהגידולים החדשים יחשבו תרומה, כי מעיקר הדין גידולי תרומה הם חולין גמורים, ואם יתקנם על ידי שיפריש מהם תרומות ומעשרות יהיו מותרים באכילה לכל אדם. אבל גזרו שהם יהיו גידולי התרומה כתרומה, ורק כהנים יהיו מותרים באכילה. מבררת הגמרא בדף י"ז עמוד ב' את טעם הגזירה. מהי טעם, מה הטעם שגזרו על כך? משיבה הגמרא, אמר רבי חנינא, גזירה משום תרומה טהורה נמצאת ביד ישראל שהיא פרישה, ועינו צרה מלתנה לכהן, ובא לזורעה כדי לבטלה מתורת תרומה ולהנות מגידוליה. ומכיוון שגזרו שגם גידוליה יהיו תרומה, לא יועילו מעשיו. אבל הגמרא דוחה את הטעם הזה. מקשה הגמרא, אמר רבה, אידי חשידי לאחי, אילו היו חשודים לבטל את התרומה משום שעינם צרה מלתנם לכהן, הפרושנה מלא לפרשו. לא היו צריכים כלל להפריש זאת, שהרי מעיקר הדין יכולים לפתור את כל הקרי בהפרשה מועטת של חיטה אחת. ומכיוון דאפשר למעבד מכך שיכולים לעשות ולתקן את הקרי בהפרשת חיטה אחת, כדי שמואל שאמר שאין לתרומה שיעור מהתורה ואף חיטה אחת פותרת את הקרי, כנאמר ראשית גנחה ולא נאמר שיעור, ולא כאבית ולא עשו כך, אלא הפרישו כשיעור שקבעו חכמים, עין יפה 1/40, עין בינונית 1/50, עין רע 1/60 כאמור במשנה במסכת תרומות, הימונה מהמני, בוודאי שנאמנים הם ואינם חשודים לעכב את התרומה בידם, וממילא אין סיבה לגזור על כך. אלא מבארת הגמרא טעם אחר, הגזירה על כל התרומות שיאסרו גידוליהן היא משום תרומה טמאה נמצאת כבר ביד כהן, שאסורה באכילה. כפי שהגמרא במסכת יבמות בדף עין ג' עמוד ב' דורשת מפסוק שיש בזה איסור עשה, ואף שאסורה באכילה, מכל מקום מותרת היא בהנאה. כמו שמבואר להלן בדף חפי עמוד א'. ובה יש לחוש דיל ממש אלי גבי, שמה ישעה אותה הכהן אצלו עד זמן זריעה כדי לזורה ולאכול את גידוליה. ועתי לידי תקלה ובזמן השהייה יבוא לידי תקלה ויוכלנה. ולכך גזרו על הגידולים שיהיה עליהם שמם הראשון, ואם זרה תרומה טמאה, יהיו גידוליה אסורים באכילה גם לכהנים כדין תרומה טמאה. ומשום כך, לא יבוא להשותה כיוון שלא יועילו מעשיו. ממשיכה הגמרא לברר מה עוד נגזר בגזירת י"ח דבר. אומרת הגמרא ואידך, גזירה נוספת שגזרו בו ביום ממה שאמר רב חייא בר עמי, משמי דאולה משמו של אולה, אף מי שהחשיך לו בדרך בערב שבת, וקידש עליו היום וכיס של מעות בידו, נותן כיסו לנוכרי ולא יטלטלו פחות פחות מ-400, בו ביום גזרו, את הגזירה הזו בו ביום גזרו. מעיקר הדין אין איסור טלטול ברשות הרבים בשבת, אלא אם מטלטל 400. ובגזירת י"ח דבר, אסרו לטלטל גם פחות פחות מ-400 אם יש שם נוכרי. ואומנם אם אין שם לא נוכרי ולא חמור, רשאי לו הוליכו פחות פחות מ-400, כאמור לכמן בדף קופנון ג' עמוד ב'. המאירי כותב שגזירת חכמים היא לאסור לטלטלו בשינוי, שאף שמעיקר הדין המוציא בפיו וברגליו ובמרפקו ובאוזנו בשערו, הוא באפונדתו פטור אבל אסור, משום שלא הוציא כדרך המוציאין, ואם כן, מי שהחשיך לו בדרך וכיסו עמו היה מן הדין להתירו לכתחילה בהולכתו, או איל, ובכל מקום שפטור במקום פסיידה גדולה מותר, מכל מקום חכמים גזרו לתנו לנוכרי ושלא יביאנו בעצמו בשינוי הוצאה. אילו בעל המאור כתב שגזירה זו היא גזירת היתר הבאה מכלל איסור, כלומר, שגזרו להתיר לו ליתן את כיסו לנוכרי אף שהנוכרי שלוחו להישאנו בשבת, שמתוך שאדם בהול על ממונו אם לא נתיר לו יבוא לטלטל 400 ברשות הרבים. ממשיכה הגמרא לברר מה עוד נגזר בגזירת י"ח דבר, אומרת הגמרא ואידך גזירה נוספת שגזרו בו ביום ממה שאמר המורה ששמו בלי, אמר אבימי סימבתה. אמר בשמו של אבימי ממקום ששמו סינבת, שהאיסור לאכול פיתן ושמנן ויינם של גויים, והאיסור להתייחד עם בנותיהן של גויים, כולן מ-18 דבר שגזרו בו ביום הן. ונחשבות לגזרה אחת משום שכל זה גזרו כדי שלא יתייחדו עם בנותיהן, כמבואר לכמן. מבררת הגמרא אם כבר הגענו לסך י"ח גזירות. שואלת הגמרא, ניחא לרבי מאיר מובן הדבר לרבי מאיר הסובר לילה בדף ט"ז עמוד ב', שגם גזירת שוכח כלים תחת הצינור שפוסל את המקווה, נגזרה בו ביום. לדבריו יש לנו י"ח גזירות, והילו הן. א', אוכל אוכל ראשון לטומאה, ב', אוכל אוכל שני לטומאה, ג', שותה משקים טמאים, ד', טבר ראשו ורובו במים שאובים, ה', טהור שנפלו על ראשו ורובו מים שאובים, ו', אוכלים שנטמאו במשקים, ז', כלים שנטמאו במשקים, ח', ספר, ט', ידיים, י', אין קורין לאור הנר, י', אין פולין לאור הנר, י', ב', שוכח כלים תחת הצינור, י', ג', כל המטלטלים מביאים את הטומאה בעובי המרדע, י"ד בנות קוטים טמאות מהריסתן, ט"ו בוצר לגת וכשר לקבל תרומה, ט"ז גידולי תרומה, תרומה, י"ז מי שהחשיך נותן כיסו לנוכרי, וי"ח פיתן ושמנן ויינן משום בנותיהן. אלא לרבי יוסי שאינו מונה את השוכח כלים במניין י"ח הדברים, שבסרי אביין הרי רק 17 גזרות הן. משיבה הגמרא, היא כהדר רב אחא בר עדא, יש את מה שאמר רב אחא בר עדא. ואמר רב אחא בר עדא, אמר רב יצחק בשמו של רב יצחק, גזרו איסור על אכילת פיתן של גויים משום שחששו שיבוא לשתות את שמנן, ועל שמנן גזרו איסור משום שחששו שיבוא לשתות את סתם יינם של גויים. יין העקום שאיננו יודעים אם נתנסך לעבודה זרה או לא נתנסך, הוא הנקרא סתם יינם ואסור בהנאה כמו יין שנתנסך. ודבר זה מגזרות סופרים הוא, והשוטה מסתם יינם רביעית מכין אותו מכת מרדות. ואין זה בכלל גזירה לגזירה, כי אם לא זה לא יעמוד זה. מפסיקה הגמרא ושואלת, האם אכן גזרו על פיתן משום שמנן? מהי אולמי דשמן מפת? מהי חומרתו של השמן יותר מפת שגזרו תחילה רק על השמן ושוב גזרו גם על הפת משום שמן? מתקנת הגמרא את דברי רבי יצחק, אלא כך צריך לומר, בדברי רבי יצחק גזרו על פיתן ועל שמנן משום שחששו שיבואו לשתות את סתם יינן, ועל סתם יינן גזרו משום שחששו שיבואו להתייחד עם בנותיהן. וגזרת יין אלימה בפיתן ושמנן, כמו שנמצא בכמה מקומות בחזל שהיין מרגיל לערווה. כנאמר במסכת ברכות דף סמך ג' עמוד א', הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. ומה שהחמירו ביין וגזרו עליו איסור ענה יותר ממה שגזרו על פיתן ושמנן שאסרום רק באכילה, משום שיין משמח אלוקים ואנשים, כאמור בספר שופטים פרק ט' פסוק י' ג', והיו רגילים לנסחו לעבודה זרה אף שלא בפני עבודה זרה. מכיוון שהוצרכו לאוסרו כדי שלא יתייחדו עם בנותיהן, נתנו עליו חומר של יין נסך ממש שאסור בענה. ככה תוספות בדיבור המתחיל על פיתן ושמנן משום יינן. ממשיכה הגמרא ומסבירה, אבל בנותיהם גזרו שלא יתייחדו עמהן משום שחששו שיתרצה לה לעבוד דבר אחר עבודה זרה כדי שתשמע לו. וכל זה גזירה אחת במניין י"ח דבר שעיקרה כדי שלא יעבוד עבודה זרה. ועוד גזרו על דבר אחר שלא הוזכר כאן משום דבר אחר. מבררת הגמרא מהי דבר אחר שגזרו עליו. משיבה הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, גזרו על תינוק נוכרי שמתאמה בזיבה כאילו הוא זב, אפילו אם אינו זב, כדי שעל ידי כך לא יהיה תינוק ישראל רגיל אצלו, ויקשל על ידו במשקב זכור. וגזירה זו היא רק מי שהגיע לגיל 9 שנים ויום אחד שביעתו ביעה, כמבואר במסכת עבודה זרה דף למדוו. וזו הגזירה 18 לפי רבי יוסי. בקשה הגמרא, יחי, אם גזירה זו גזרו בו ביום נמצא של רבי מאיר, נמי 19 אביאן, יש כאן 19 גזירות. ותרצת הגמרא, גזירת אוכלים שנטמעו במשקין וגזירת כלים שנטמעו במשקין, בחדך השבלעו. מחשיבן רבי מאיר לגזירה אחת. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה בדף י' ז' עמוד ב'. המשנה עוסקת במלאכות שמתחיל אותן בערב שבת והן נגמרות מעליהן בשבת. אומרת המשנה בדף י' ז' עמוד ב', בית שמאי אומרים, אין שורין דיו בערב שבת לכתיבה שעושים אותו על ידי שריית מיני סממנים במים. ובפסקי הריד כותב שבעשיית הדיו עושים תחילה חתיכות יבישות ואחר כך שורים אותם במים עד שימוחו בהם וישחירו אותם וכותבים באותם המים. אם כן, בית שמאי אומרים, אין שורים בערב שבת דיו לכתיבה שעושים אותו על ידי שריית מיני סממנים במים, וכן סמנים של צבע ששורים אותם במים על מנת לצבוע אחר כך באותם המים. השורה דיו וסממנים בשבת לדעת הרמב״ם על פי ביורו של הלחם משנה במהלכות שבת פרק ח' הלכת את זין, חיובו משום מלאכת צובעה כיוון שהמים נצבעים על ידו. אבל לדעת הראב"ד חייב משום מלאכת לש, כיוון שהדיו והסממנים מתגבלים עם המים. וכן מבואר ברש"י לקמן בדף חי עמוד א' לגבי דיו. ובגמרא לקמן בדף חי עמוד א' נחלקו המוראים בטעמם של בית שמאי שאסרו להתחיל מלאכות בערב שבת כשהן נגמרות בשבת. לדעת רבה הוא גזירה שמה יבוא לעשות את המלאכה כולה בשבת, ולדעת רבי יוסף הוא, מפני שנעשית המלאכה בקהיליו, ואדם חייב בשביתת קהיליו. אומרת המשנה, וכן קרשינין, מין קטנית העומדת למאכל בהמה אחר שישרו אותה במים. השורה קרשינים בשבת, לדעת הראב"ד בהלכות שבת פרק ט' הלכה י' ד', עובר על מלאכת לש, כיוון שהקרשינים מתערבים ונטלים זה בזה במים ומתרקחים ונימוחים שם, והמים מתאבים בסיבתם ונעשים כמים שעיסה או כמח בלולים בתוכה. אבל מלשון רבינו פרחיה משמע שהוא משום זורע, כיוון שהמים מצמיחים אותם. ואילו בפסקי הריד הוא מוכיח מהגמרא לקמן בדף קוף ח' ששריית הקרשינים בשבת אסורה רק מדרבנן, מפני שהוא מעשה חול. אם כן, בית שמאי אומרים, אין שורין דיו בערב שבת, וכן אין שורים סמנים, וכן לא שורים קרשינין, אלא אם מעט נתינתם במים יש די זמן בכדי שישורו, שיהיו שרועים מבעוד יום, קודם כניסת השבת. וכותב המאירי שלא יתירו בית שמאי, אלא כשיגמר העניין מבעוד יום, כלומר שיהיו שרועים כל צורכם קודם שבת. והתפארת ישראל כותב שדי שיהיו שרועים במקצת. בבית הלל מתירים לשרותם במים, אף אם לא יספיקו לשרות מבעוד יום. מלאכות נוספות שנחלקו בהם בית שמאי ובית הלל מאותו טעם. בית שמאי אומרים, אין נותנים בערב שבת, אונין של פשטן, אגודות של פשטן סרוק לתוך הקדירה שבתוך התנור כדי שיתלבנו. לצורך הכנת תחותי הפשטן שורים תחילה את גבעולי הפשטן במים ואחר כך מייבשים אותם וחובטים בהם ומסרקים אותם במסרק כדי להפריד את הפסולת מן הסיבים ומן הסיבים טובים חוטים. לדעת רש"י, אונין הם סיבי הפשטן לאחר סירוקם ונותנים אותם בקדירה לתוך התנור לפני טביעתם כדי להלבינם. לדעת הערוך התוספות והראש, אונין הם חוטי פשטן שכבר נטבו. ולדעת כל הראשונים הללו האיסור לעשות כן בשבת עצמה משום מלאכת מלבן. ואילו פסקי הריד כותב שהאונין הם חוטים שזורים, וכל חוט שזור מכמה חוטים שעושים אותם לצורך תפירה ומחממים אותם בקדירה בתנור כדי שיועילו למלאכתם. ואילו התוספות הישנים מפרשים שהאונים הם גבעולי הפשטן לאחר שמוציאים אותם ממי המשרה ונותנים אותם בתנור כדי ליבשם קודם סירוקם. והאיסור לעשות כן בשבת משום מלאכת מבשל, כיוון שמחמת הלחלוכית שבהם הרי הם מתרקחים תחילה מחום התנור, וריכוך זה נחשב לבישול כמבואר בגמרא לקמן בדף ע"ד עמוד ב' לגבי נתינת יתד בתנור לחזקו. אם כן, מלאכות נוספות שנחלקו בהם בית שמאי ובית הלל, בית שמאי אומרים, אין נותנים בערב שבת אונין של פשטן לתוך הקדירה שבתוך התנור כדי שיתלבנו, אלא אם משעת נתינתם יש זמן בכדי שיהבילו, שיתחממו מבעוד יום. וכיוצא בזה לא ייתן בערב שבת את הצמר ליורה, לסיר גדול שיש בו צבע, כדי לצובעו בה, אלא אם מעט נתינתו לתוכה יש זמן כדי שיקלוט העין, יתאפס הצבע בצמר מבעוד יום, ובית הלל מתירין. בית שמאי אומרים, אין פורסים בערב שבת מצודות, רשתות לצוד בהם חיה ועופות וכן דגים, אלא אם משעת פריסתן יש זמן בכדי שיצודו בהן מבעוד יום, ובית הלל מתירים. צעידה בשבת בידיו אסורה מדאורייתא כמבואר במשנה לקמן בדף ע"ג עמוד א'. אבל לגבי צעידה על ידי פריסת מצודה כותבים התוספות בדיבור המתחיל אין פורסין, שפטור מדאורייתא, כיוון שבפריסתה אינו יודע אם תתאפס בחיה כלל. שאם יודע, ודאי שתתאפס חיה במצודה, גם אם לא תתאפס מיד, לדעת התוספות חייב חטאת. ומכל מקום גזרו בית שמאי שלא לפרוס בערב שבת, כיוון שלפעמים כבר בעת פריסתה נתפסת בחיה. ובאופן כזה, בשבת עצמה עובר על איסור צידה מדאורייתא. וכותב הרשב"א שביאור הדברים בתוספות, זה דווקא לדעת רבא לקמן בדף י"ט עמוד א' שבית שמאי גזרו בכל מקום שיכול להגיע לידי חיוב חטאת בשבת. אבל לדעת רב יוסף שמחלוקתם היא מטעם שביתת כלים, אף כשאי אפשר שתתפוס מיד בפריסתה, אסור לפורסה מערב שבת כיוון שעובר על שביתת כליו. ואילו המאירי מבאר שבית שמאי גזרו על פריסת מצודה אף על פי שעושה כן בשבת אינו חייב חטאת, משום שאפשר שכל המלאכה תיעשה בשבת, היינו שתיכנס החיה למצודה רק בשבת. ואילו הרן אומר שטעמם של בית שמאי שגזרו משום שהרואה את המצודה צדה בשבת, יסבור שאין איסור צעידה בשבת כלל ומותר לצוד אפילו בידיים. והתוספות בדיבור המתחיל אלה, מבארים על פי הירושלמי במסכת שבת שמדובר בפורסת המצודה, ביער שמצויות בו חיות ועשויה החיה להתאפס בה מיד. כלומר, תכף כשיתרחק מן המצודה כשיעור שלא תראהו החיה. וביור התוספות, ולדעת רבי יוסף שהאיסור הוא משום שביתת כליו. אבל לדעת רבא שהוא גזירה מדי רבנן, אין צורך להעמיד את משנתנו בפורסת המצודה ביער דווקא, הואיל והחשש הוא שמא יבוא לעשות כן בשבת עצמה. לפיכך אם יש שהות ביום שתתאפס בה החיה, אף שאינו יודע אם אכן תתאפס, הרי זה מותר. ועוד כותב המאירי, שיש מפרשים שהיתר הוא משום שיש כאן שני ספיקות להקל. שמא תיצוד כבר בערב שבת, ואם תאמר שלא תיצוד מערב שבת, שמא תיצוד רק לאחר השבת. ומוסיפים התוספות שמדובר במצודה שיש בה מקום לחיה אחת או שתיים בלבד, כי אם אפשר שתמשיך המצודה לתפוס חיות נוספות, מה מועיל שיצודו מבעוד יום, אם אפשר שיצודו גם משיכה שיחה? עכשיו מביאה המשנה מחלוקות בעניין מסירת מלאכה לנוכרי בערב שבת. בית שמאי אומרים, אין מוכרין לנוכרי שום חפץ בערב שבת, וכן אין טוענים עמו על החמור, ואין מקביעין את המסוי עליו על כתיפו של הנוכרי, אלא אם מעט שמחר לו או טען את חמורו או הגביע מסעו יזמן, בכדי שיגיע הנוכרי למקום קרוב, כלומר שיהיה המקום שהוא הולך לשם קרוב יוכל להגיע אליו מבעוד יום. ובית הלל מתירים, אמירה לגוי לעשות מלאכה בשבת עצמה אסורה מדי רבנן, כמבואר לקמן בדף קופנון עמוד א', כותב רש"י לקמן בדף חי עמוד ב', שאסרו בית שמאי למכור חפץ לגוי מערב שבת, אם יוציאנו בשבת אף שהחפץ הוא כעת של הגוי, והגוי תורח בשל עצמו. זאת כיוון שהרואה את הגוי יוצא בשבת מבית הישראל עלול לחשוב שעושה זאת הגוי עבור הישראל ובשליחותו. והגבעת מסוי על החמור או על הגוי עצמו, כותב רש"י, שאסרוע מפני שנראה כמסייעו להוליך את החפץ בשבת. אומרת המשנה בית שמאי אומרים, אין נותנים בערב שבת אורות לעבדן, מעבד אורות, ולא כלים בגדים לכובס, אם העבדן או הכובס הוא נוכרי. והאיסור למסור לעבדן או לכובס בערב שבת לדעת רבה, מפני שישראל עצמו אם יעשה מלאכה זו בשבת יתחייב חטאת, כשאר המלאכות השנויות במשנתנו, ולדעת רב יוסף האיסור הוא, מפני שנראה כשלוחו לעשות בשבת. אמנם כשיש שהות ביום, אף אם יעשה זאת הגוי בשבת, אינו נראה כשלוחו. אם כן, בית שמאי אומרים, אין נותנים בערב שבת אורות לעבדן ולא כלים לכובס, נוכרי, אלא אם מעט נתינת האורות והבגדים יש זמן כדי שיעשו מלאכתם מבעוד יום. גם בזה בית הלל מתירים, כיוון שמסרם לגוי מבעוד יום ונקנית לו המלאכה, והיא נקראת מלאכת גוי ולא מלאכת ישראל. והיתר לדעת בית הלל הוא דווקא אם יעשה הגוי את מלאכתו בביתו, שאז הרואים סבורים שעושה אותה עבור עצמו, אבל אם יעשה אותה בבית הישראל, גם לדעת בית הלל אסור. כך תוספות בדיבור המתחיל, אין נותנין. מוסיפה המשנה ובכולן בכל המלאכות השנויות במשנה בית הלל מתירים, אם השמש, אם עושה כן בעוד החמה זורחת. ממשיכה המשנה בדף חי עמוד א', שיש היו מבית הלל, ואף על פי כן החמירו בעניין הזה. אמר רבן שמעון בן גמליאל, נוהגין היו בית אבא, בית רבן גמליאל, שהיו נותנין כלי לבן בגדי פשטן לכובס נוכרי שלושה ימים קודם לשבת. כיוון שבגדי פשטן קשה לנקותם וצריך לחפשם במשך שלושה ימים. ואם יתנום לו פחות משלושה ימים לפני השבת, יחפשם גם בשבת. ואף שבית רבן גמליאל היו מבית הלל, המתירים למסור בגדים לכובס סמוך לשבת, החמירו לעצמם בעניין זה כבית שמאי. רש"י כותב שבית רבן גמליאל החמירו לעצמם בלבד, אבל האחרים היו מורים היתר כדבר בית הלל. אבל הרי מילוניל כותב שבית רבן גמליאל סברו בזה להלכה כדעת בית שמאי. אומרת המשנה, ושבין אילו ואילו, כלומר לא נחלקו בית שמאי ובית הלל, שטוענין את קורת בית הבד, שאחרי ריסוק הזיתים בבית הבד מותר להניח עליהם מבעוד יום את הקורה של בית הבד, כדי שיסחט מהם השמן, אף על פי שהשמן נסחט גם בשבת. וכן שטוענים את עיגולי הגת, אחרי דריכת הענבים בגת מותר להניח עליהם מבעוד יום חתיכות העצים עגולות וכבדות, כדי שיסחט מהם יינם, אף על פי שהיין נסחט גם בשבת. מרש"י מבאר על פי הגמרא לקמן בדף י"ט עמוד א' שלא גזרו בית שמאי על נתינת הקורה לזיתים ועיגולי הגת על הענבים סמוך לשבת, כיוון שהעושה כן בשבת עצמה פטור, ובמקום שאינו מתחייב חטאת לא גזרו בית שמאי מבעוד יום. ולמרות שסחיטת זיתים וענבים היא מן המלאכות שנאסרו בשבת מדאורייתא כאמור לקמן בדף קמ"ג עמוד ב', אין האיסור אלא בזיתים וענבים שלא ריסקה מבעוד יום, כיוון שהמשקה מחובר בתוכו כדרך גדילתו בתוך הפרי, והסחיטה מפרקת אותו מן הפרי, וזו תולדה של מלאכת דש. אבל טעינת הקורה ועיגולי הגת נעשית רק לאחר ריסוק הזיתים והענבים. וכיוון שכשהם מרוסקים יוצא מהם רוב המשקה מעצמו, והטעינה נעשית רק כדי להוציאו בשלימותו, אינו דומה לדש ואין איסור בטעינה בשבת אלא מדרבנן. ולפיכך לא גזרו בית שמאי על כך מבעוד יום. וזהו דווקא לדברי רבא הסובר, שטעם גזירת בית שמאי הוא משום החשש שיבוא לעשות מלאכה זו בשבת עצמה. אבל לדברי רב יוסף הסובר שטעמה משום שביטת כלים, כותבים התוספות בדיבור המתחיל ולימה שהטעם שלא גזרו בית שמאי בזה, משום שמלאכה זו נעשית ממילא יותר מכל שאר המלאכות שנאמרו במשנתנו. זו היה המשנה שלנו שתחילתה בדף י' ז' עמוד ב' וסיומה בדף ח' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. במשנתנו נחלקו בית שמאי ובית הלל לגבי שריית סממנים בערב שבת, ומשמע ששרייתם בשבת עצמה אסורה גם לפי בית הלל. מבררת הגמרא איכן מצינו תנא סובר ששריה כזו נחשבת למלאכה גמורה. מבררת הגמרא מן תנא, מיהו התנא של משנתנו הסובר, שנתינת המים לתוך הדיו, אף על פי שלא גיבל בהם את הדיו, זוהי שרייתן, כלומר, שריה זו נחשבת כלישה של הדיו, כיוון שהוא מתערב מאליו במים, והעושה כן עובר משום לש, שהוא אב מלאכה בשבת, שהרי אם לא הייתה זו מלאכה מדאורייתא שמתחייב עליה חטאת בשבת, לא היו בית שמאי אוסרים לעשותה אף מבעוד יום. ובפסקי הריד הוא מבאר שכל מלאכות השבת נלמדות ממלאכת המשכן, כמבואר לקמן בדף מ"ט עמוד ב', ובמשכן היו שורים את הסממנים של הצבע, וזוהי לישתם. אם כן, מי זה התנא של משנתנו שסובר שנתינת המים לתוך הדיו? זוהי שריאתן, שריה זו נחשבת כלישה של הדיו, כיוון שהוא מתערב מאליו במים ועושה כן עובר משום לש שהוא אב מלאכה בשבת. משיבה הגמרא, אמר רב יוסף, רבי היא, משנתנו היא כדעת רבי, דתניא. כך שנינו בברייתא לקמן בדף קופנון ה' עמוד ב', שנינו ברייתא לעניין איסור לישה בשבת, שאם אחד נותן את הקמח בקערה ואחד אחר נותן את המים על הקמח, האחרון חייב משום מלאכת לש, אף שלא גיבל את הקמח במים בידיו, אלו הם דברי רבי. רבי יוסי ברבי יהודה חולק ואומר אינו חייב משום מלאכת לש עד שיגבל את הקמח במים, וכן יש לומר לגבי נתינת המים על סממני הדיו, שלדעת רבי חייב עליה בשבת משום לש, אבל לדעת רבי יוסי פטור, כיוון שאינו מגבל בידיו את הדיו במים, ומשנתנו היא כדברי רבי. והעגלי טל מוכיח מדברי הראשונים של רבי יוסי אינו חייב אלא כשנתן את המים ולאחר מכן גם גיבל, אבל אם אחד נתן את המים ובא השני וגיבל, שניהם פטורים. טעם הדבר, כיוון שנתינת המים מחברת אמנם בין המים והקמח, אבל אינם נחשבים עדיין לגוף אחד, והגיבול גומר את המלאכה להחשיבם לגוף אחד. לכן סובר רבי יוסי שאינו מתחייב אלא בעשיית שתי הפעולות יחדיו. שואל הריטב"א, מה הכרח לומר שמשנתנו כדעת רבי? אפשר לומר שגם לדעת רבי יוסי, שאין בזה איסור מלאכה מדאורייתא, ואף על פי כן אסרו זאת בית שמאי מדין שביטת כלים. שהרי רבי יוסף הוא שאמר לקמן, שטעמם של בית שמאי שאסרו במשנתנו זה משום שביטת כלים. תרץ הריטב"א, שלא אסרו משום שביטת כלים, אלא במלאכות האסורות בשבת מדאורייתא. לכן אי אפשר להעמיד שהמשנה כשיטת רבי יוסי, וזה אסור רק מדרבנן. עכשיו אביי מקשה על רבי יוסף. אמר לאביי לרבי יוסף, ודילמה, אולי עד כאן לא כאמר רבי יוסי. לא אמר רבי יוסי שנתינת המים אינה נחשבת כלישה, אלא דווקא בקמח, דבר גיבולו, שהוא מתגבל לאיסה ומתדפקים חלקיו זה לזה על ידי הגיבול. לפיכך הגיבול הוא עיקר המלאכה, ואינו מתחייב על עירובו במים, מבלי לגבלו. אבל דיו דלאו בר גיבולו, שאינו מתגבל לאיסה, אלא רק מתערב עם המים, אימה לחייב, אולי נאמר שנותן עליו מים בשבת יתחייב חטאת גם לדעת רבי יוסי, כיוון שהוא מתערב היטב במים מעצמו, וממילא משנתנו היא כדברי הכל, ולא רק כדעת רבי. תרץ את הגמרא, לא סל, כדאי תך, לא עולה על הדעת לומר כן. דתניא, שנינו בברייתא. אחד נותן את האפר בכלי ואחד נותן את המים על האפר, האחרון חייב משום מלאכת לש. היינו כשצריך לאותה מלאכה, כגון עושה הבורית שמערבים אפר במים כדי שיהיו ראויים לעשיית הבורית. הוא חייב אף שלא גיבל את האפר במים בידיו, אלו הם דברי רבי. ורבי יוסי ברבי יהודה אומר אינו חייב משום מלאכת לש עד שיגבל. והרי אפר אינו בר גיבול, שהרי אין חלקיו מתדפקים זה לזה על ידי המים, ואף על פי כן, סבר רבי יוסי ברבי יהודה שנתינת מים עליו ללא גיבול אינה נחשבת כלישה. אם כן, הוא הדין לגבי נתינת מים על סממני הדיו, כיוון שאינו מגבל את הדיו במים, סובר רבי יוסי שאינה נחשבת כלישה. והחזון איש מבאר את מחלוקת רבי יוסף ואביי כך. רבי יוסף סבר שלדעת רבי יוסי מלכת לש היא דווקא כשמדבק חלקים נפרדים, אבל עירובה מבלי שידבקו אינו נקרא לאישה. ומה שאמר רבי יוסי באפר עד שיגבל, היינו עד שיגבל דבר שדרכו לגבל. אבל אפר עצמו, אף אם יגבלנו, לא יתחייב עליו, כיוון שאין חלקיו מדבקים זה עם זה. ולו אביי סבר שלדעת רבי יוסי, עירוב היטב נקרא גם כן לישה. לפיכך הנותן מים על האפר ומתערב היטב במים מעצמו, עובר על איסור לישה בשבת. חוזרת הגמרא ומקשה ודילמה מהי אפר, מהו האפר שהזכירה הברייתא, היינו עפר. ומצינו במסכת חולין בדף פיחת עמוד ב' שאפר נקרא עפר. כנאמר מעפר שריפת החטאת, ולפיכך סוברת עכשיו הגמרא שגם עפר נקרא איפר. ועפר דבר גיבולו, הוא מתגבל לטיט של בניין ומתדבקים חלקיו זה לזה על ידי הגיבול. ולכן אמר רבי יוסי שאינו חייב עד שיגבלנו, אבל באפר שאינו בר גיבול, וכן בסממנים של הדיו, מודה רבי יוסי שחייב בנתינת המים עליהם בלבד. מתרץ את הגמרא ועתניה איפר ועתניה עפר. הרי שנינו שתי ברייתות בניין מחלוקת רבי ורבי יוסי. באחת מהם נאמר אחד נותן את האיפר, ובשנייה נאמר אחד נותן את עפר, מוכח משינוי הלשון, שמחלוקת רבי ברבי יוסי היא בין בעפר ובין באיפר. דוחה הגמרא את התירוץ ואומרת, מי דגבי הדדי תניה וכי שתי הברייתות נשנו יחדיו כדי שנוכל לדייק משינוי הלשון ביניהן? הרי הברייתות לא נשנו יחדיו, אלא ברייתה אחת נשנתה מפי רבי חייא וברייתה אחת נשנתה מפי רבי הושעיה. אם כן יש לומר ששניהם דיברו על עפר, אלא שאחד מהם קרא לזה איפר ואחד קרא לזה עפר. אבל באמת לגבי איפר ממש ייתכן שמודה רבי יוסי לרבי שנתינת מים עליו נחשבת כלישה מפני שאינו בר גיבול, וממילא אפשר להעמיד את משנתנו כדברי הכל ולא רק כשיטת רבי. מביאה הגמרא ברייתא בעניין מלאכות נוספות שמתחיל אותן בערב שבת ונגמרות מעליהן בשבת. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים ברייתא שמופיעה בתוספתא, פותקין מים, פותחים את המים, כלומר עושים חריץ צר להביא את המים משפת המעיין לגינה בערב שבת עם חשיכה קודם שקיעת החמה, והגינה מתמלאת והולכת כל היום כולו במים. ובפסקי הריד הוא מבאר שיש גת מלאה מים ויש נקף סמוך לשוליה והוא פקוק, ומסירים את הפקק והמים מקלחים והולכים דרך הצינורות להשקות את הגן, והסרת הפקק נקראת פתיקה. והריטב"א כותב שהחידוש בברייתא הוא שאין לחוש שמא יבוא לעשות כך בשבת ויעבור משום משקה שהוא אב מלאכה. אם כן משמע מדברי הריטב"א שהשקיית הגינה היא מלאכה דאורייתא, כמבואר במסכת מועד קטן דף ב' עמוד ב', שהמשקה מים לזרעים בשבת יש אומרים שחייב משום חורש ויש אומרים שחייב משום זורע. ממשיכה הברייתא ואומרת, וכן מניחים מוגמר לבונה ומיני בשמים על גבי גחלים תחת הקהילים, תחת בגדים התלויים על יתד, כדי שיתבשמו. עושים זאת בערב שבת עם חשיכה, והבגדים מתגמרים והולכים, ממשיכים להתבשם מן המוגמר כל היום כולו. וכן מניחים גופרית על הגחלים תחת הקהילים, תחת כלי כסף, כדי שהשן ישחיר ויבליט את קווי הציורים החרוטים עליהם. והם מתגפרים והולכים, ממשיכים להתעשן מן הגופרית כל השבת כולה. ומניחים קילור, תחבושת לרפואת העין על גב העין, וכן אספלנית רטייה על גבי מכה שאין בסכנה, והעין וכן המכה מתרפאת והולכת כל היום כולו. אבל אם יש בסכנה, מותר להניח גם בשבת. אבל אין נותנים בערב שבת חיטים לתוך הריחיים של מים שפעולתן נעשית בכוח המים. המים באים בתעלה עד גלגל של עץ אשר קבועים לו בהיקפות דפים דפים, וזרימתם דוחפת את הדפים ומסובבת את הגלגל. ציר הגלגל קבוע בו ומסובב סביב עצמו בסיבוב הגלגל, והציר מגיע בקצהו השני אל הריחיים ומסובב אותן על ידי גלגלי שיניים כדרך המכונות והן תוכנות. והאיסור הוא לאו דווקא בריחיים של מים, אלא גם בשאר סוגי ריחיים כגון ריחיים של חמור. אם יתחנו את החיטים בשבת, שהרי אדם מצווה על שביתת בהמתו. אסור לעשות את זה אף שהן תוכנות מעליהם, אלא בכדי שיתחנו החיטים מבעוד יום קודם כניסת השבת. בררת הגמרא מדוע נתינת החיטים לתוך הריחיים חמורה משאר המלאכות שבברייתא, מה הייתה מה? מהו הטעם שהחמירה הברייתא ואסרה נתינת חיטים לתוך הריחיים מערב שבת? משיבה הגמרא אמר רבא, מפני שפעולת הריחיים משמעת כל, ונשמע הדבר שנעשית כאן מלאכה בשבת, והרי זה זלזול בכבוד השבת. ואילו בפסקי הריד הוא כותב, שהאיסור בזה משום שהשומע את קולם יחשוב שנתנו לתוכם את החיטים בשבת. אמר לי רב יוסף לרבא, ולימה ויומר מר, שהאיסור בברייתא הוא משום דין שביתת כלים, שחייב אדם להשבית את כליו שלא יעשו מלאכה בשבת שהוא איסור דאורייתא. דתניא, שנינו בברייתא שמופיעה במחילתא על פרשת משפטים, נאמר בפסוק, וביום השביעי תשבות למין ינוח שורך וחמורך, ובכל אשר אמרתי עליכם תשמרו, שלשון הכתוב ובכל בא לרבות שביתת כלים. משמע כל כלי. לפיכך מבאר רב יוסף את טעם בברייתא שלא כדברי רבא, אלא אמר רב יוסף הטעם שאסרה הברייתא לתת חיטים לתוך ריחיים של מים בערב שבת והן נתחנות בשבת, משום דין שביתת כלים. שואלת הגמרא ואשתא דאמרת, עכשיו שאמר רב יוסף של בית הלל איתלו שביתת כלים מדאורייתא, בית הלל סוברים שיש דין שביתת כלים מדאורייתא שריברייתא זו שהחמירה בריחיים של מים משום שביתת כלים לכאורה כדברי בית הלל, משום שהתירה כמה מלאכות שנגמרות בשבת מעליהן כדעת בית הלל במשנתנו. אם כן גופרית ומוגמר שהתירה הברייתא, מה איתם השאר ומאיזה טעם התירום בית הלל? הרי הדרך היא לתת את הגופרית והמוגמר בתוך כלי, ונמצא הכלי עושה מלאכה בשבת. תרץ את הגמרא, היתר הוא משום דלא כעביד מעשה, אין הכלי עושה שום פעולה אלא הוא מונח על הארץ, והגופרית והמוגמר מונחים בתוכו ועושים את פעולתם מבלי עזרתו. מה שאין כן ריחיים של מים שעושים מעשה בתחינתם, אז הוא עובר בזה על שביתת כליו. אבל טעינת הקורה ועיגולי הגת שהתירה משנתנו, אף שהמשקה נסחט על ידם בשבת, אינו עובר בזה על דין שביתת כליו, כיוון שגם בלי זה היה המשקה זב מעצמו. ככה תוספות בדיבור המתחיל ולאימה. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף טוב, בדף י"ז במסכת שבת, עם הצגת שש שאלות, שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע התבטר רבי טרפון בלשון הקפח את בניי? הסברם של רשי והתוספות. שאלה שנייה, איזו גזירה גזרו על בנות קוטים? שאלה שלישית, על איזה יום אמרו שקשה כיום עשיית העגל? שאלה רביעית, מה גזרו על מי שהחשיך עליו היום כשבידו כיס של מעות? שאלה חמישית, מדוע גזרו על יינם של אקום? והשאלה האחרונה, מדוע אוסרים בית שמי להעמיס מסע על כתפי הנוכרי בערב שבת? התשובה ברשי. אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, על דף טוב, על דף י"ז במסכת שבת, שזה אתה בסייעת הדשמי הגדולה, סיימנו את לימודו, וכעת אל פנינתנו, שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי. הבוצר ענבים למכור בשוק או ליבשן לא הוכשרו לתרומה, עד שיפלו עליהם משקים לרצונו כשאר האוכלים. אבל הבוצר לדרוך הוכשר לתרומה, ואף על פי שלא נפלו משקים על הבציר כלל. ואם נגע בו תרומה נטמע, ודבר זה גזירה מדברי סופרים. ומפני מה גזרו על הבוצר לגעת שהוא מוכשר? כי פעמים שאדם נכנס לכרמו לידה אם הגיע להיבצר וסוחט אשכול של ענבים לבדוק בו, ומזלפו על גבי הענבים בבצורות, שהרי הכל לדריכה עומד, ועוד מפני שאינו מקפיד עליו, הרי הוא מתמאך וייצו מימיו, והרי הוא מקפיד עליהן שלא יזובו בקרקע ונמצא מוכשר בהן. לפיכך גזרו שהבוצר לגת הוכשר לקבל תרומה. גידולי תרומה הרי הם כחולין לכל דבר, אלא שאסורים לזרים. גזרו חכמים עליהם שיהיו אסורים לזרים כתרומה משום תרומה טמאה שביד הכהן, שלא ישענה אצלו כדי שיזרענה ותיצא חולין ונמצא בבא לידי תקלה. לפיכך מותר לאכול הגידולים בידיים טמאות ומותר לטבול יום כחולין. תרומה גדולה אין לה שיעור מן התורה שנאמר אישית גנחה כלשהו, אפילו חיטה אחת פותרת הקרי. ולכתחילה לא יפריש אלא כשיעור שנתנו חכמים, ובזמן שהיא עומדת לשריפה מפני התומה יש לו להפריש כלשהו לכתחילה. אסור להוליך חפץ פחות מארבע אמות, ואפילו בין השמשות ואפילו בקרמלית, ודווקא כשמוליך כמה פעמים פחות מדלת אמות, אבל פעם אחת פחות מדלת אמות, מותר. מי שהיה בה בדרך וקדש עליו היום, והיו עמו מעות, נותן כיסו לנוכרי להוליכו לו, ולמוצאי שבת לוקחו ממנו, ואף על פי שלא נתן לו שכר על זה, ואף על פי שנתנו לו משחשיכה מותר, מפני שאדם בהול על ממונו, ואי אפשר שישליחנו, ואם לא תתיר לו דבר זה שאין איסור אלא מדברי סופרים, יבוא להביאו בידו ועובר על מלאכה של תורה. אסרו חכמים לאכול פת של עממים עובדי כוכבים משום חתנות, ואפילו במקום דלקה משום חתנות, כגון פת הכמרים שאין להם בנים, אסור. סתם יינם של עובדי כוכבים אסור בהנאה מדי רבנן, והוא הדין למגעם ביין שלנו משום גזירת יין שנתנסך לאלילים שאסור מדאורייתא. וכן משום גזירת בנותיהן, ובזמן הזה שאינו שכיח שהאומות מנסחים לעבודת כוכבים, יש אומרים דמגע עובדי כוכבים ביין שלנו אינו אוסר בהנאה רק בשתייה, וכן סתם יין שלהם אינו אסור להנות ממנו ויש אוסרים. מותר להתחיל במלאכה מערב שבת אף על פי שנגמרת מאליה בשבת, שלא נאסר עלינו לעשות מלאכה אלא בעיצומו של יום. אבל כשתעשה מלאכה מעצמה בשבת מותר לנו להנות במה שנעשה בשבת מאליו. כיצד? פותקין ים לגינה ערב שבת עם חשיכה והיא מתמלאת והולכת כל היום כולו, ומניחין מוגמר תחת הכלים והן מתגמרים והולכים כל השבת כולה, ומניחים כילור על גב העין וספלנית על גב המכה, ומתרפין והולכים כל השבת כולה, ומותר לתת מוגמר תחת הכלים והם מתגמרים מעליהם כל השבת, ואפילו מוגמר מונח בכלי, וכל שכן כשהוא מונח על הארץ שאין אדם מצווה על שביתת כלים. שורין דיו וסמנים עם חשיכה, והם נשרים והולכים כל השבת כולה, ונותנים צמר ליורה ועונין של פשטן לתנור, והם משתנין והולכים כל השבת כולה, פורסים מצודה לחיה ולעופות ולדגים עם חשיכה, והם ניצודים והולכים כל השבת כולה. פוסק עם הנוכרי על המלאכה וקוצץ דמים, והנוכרי עושה לעצמו, ואף על פי שהוא עושה בשבת מותר. במה דברים אמורים בצינה, שאין מכירים הכל שזו המלאכה הנעשית בשבת של ישראלי. אבל אם הייתה ידועה ומפורסמת אסור, שהרואה את הנוכרי עוסק אינו יודע שקצץ, ואומר שפלוני שכר את הנוכרי לעשות מלאכה בשבת. ואם רק קצת יודעים שהיא מלאכת ישראל, מותר. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית, סדר זרעים, מסכת כלאיים, הפרק התשיעי משנה א'. הפרק הזה האחרון שבמסכתנו עוסק בכלי בגדים, ושונה דינם של כלי בגדים מדין כלי בהמה, שכן בכלי בהמה, אף על פי שכתוב בהם לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, שור וחמור לאו דווקא אלא הוא הדין למינים אחרים כמו שביארנו בפרק הקודם, ואילו בכלי בגדים, אין איסור כלאיים אלא בצמר ופשתים בלבד, כמו שכתוב לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו. ודבר זה בא איפה משנתנו להשמיע, ועוד היא מלמדת, דרך אגב, דינים אחרים הקשורים בצמר ופשתים. אומרת המשנה, אין אסור משום כלאיים כלי בגדים אלא צמר ופשתים, ואינו מטמא בנגעים בנגעי בגדים אלא צמר ופשתים. אין הכהנים לובשים לשמש בבית המקדש אל הצמר ופשתים, כלומר שהיו בגדים מפשתים או מצמר, והיו מצמר ופשתים יחדיו, שאין איסור כלאיים נוהג במקדש. צמר גמלים וצמר רחילים שטרפן זה בזה, שערבם יחד עם רוב מן הגמלים רוב התערובת. צמר גמלים מותר לערבם בפשתים, שצמר רחילים בטל ברוב של הצמר גמלים. אין כאן כלאיים, ועם רוב מן הרחילים, אבל אם בתערובת הצמר היה רוב הצמר מן הרחילים, אסור לערב צמר זה בפשתים, משום איסור כלאיים, מחצה למחצה, ואפילו היו מחצה צמר גמלים ומחצה צמר רחילים, אסור לערבם בפשתים, שאויל וצמר רחילים לא בטל, אסור לערבו בפשתים משום כלאיים, וכן הפשתן והקנבוס שטרפן זה בזה, עם הרוב מן הקנבוס מותר לערבם בצמר, שהקנבוס אין דינו כפשתים, וכבר ביארנו שהקנבוס הוא מין צמח סיבים, שסיביו משמשים לתעשיית חבלים, סקים וכדומה. יש הסוברים שהקנבוס שבמשנתנו אינו אותו צמח שאנחנו קוראים לו קנבוס, אלא מין אחר. שיטת רבי עקיבא איגר. סדר זרעים, מסכת כלאיים, פרק ת' משנה ב', השירה היא משי חלק הדומה לפשתן, והקלח מין משי שעינו כעין הזהב ורח וסעיר כצמר, אין בהם משום כלאיים עם צמר ופשתים, או כשהם תפורים זה בזה, אבל אסורים מפני מרית העין, אסור מדרבנן לתפור יחד שיריים עם צמר או קלח עם פשתים, או אפילו שיריים עם קלח מפני מרית העין, שאול והשיריים דומים לפשתן והקלח דומה לצמר, יאמרו הבריות שזה בגד כלאיים. ואומנם איסור זה לא היה נוהג אלא בימיהם, לפי שהמשי לא היה מצוי ביניהם ולא היו מכירים סוגי המשי השונים, אבל בימינו, שהמשי מצוי בינינו והכל מכירים בו, אין האיסור חל בשום מין של משי עם צמר או עם פשתים. הקרים והכסתות העשויים מצמר ופשתים אין בהם משום כלאיים, ומותר להישב ולהסב עליהם שלא אסרה תורה אלא דרך לבישה. כנאמר, ובגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך, אבל אתה מציעו תחתיך, ובלבד שלא יהיה בשרו נוגע בהם, שאם בשרו נוגע בהם, הרי זה כאילו מעלה עליו כלאיים. אין הרי לכלאיים, אין דין הרי לעניין כלאיים, שסור ללבוש בגד כלאיים אפילו דרך הרי, ולא ילבש כלאיים אפילו על גבי 10 בגדים, אף על פי שאינו נהנה כלל מן הכלאיים, אפילו לגנוב את המכס, שאינו מתכוון ללבוש אלא כדי שלא יצטרך לשלם מכס, לפי שאין משלמים מכס מבגדים שאדם לבוש בהם. מכל מקום, אסור ללבוש כלאיים. ובמסכת בבא קמא בדף קופיות ג' מבואר, שמדובר כאן במוכס שאין לו תעריף ולוקח מכס כרצונו, במוכס העומד מאליו, שאינו ממונה מטעם המלכות ותובע מיסים שלא על פי החוק, לפיכך אין כאן בעיה של גניבת המכס, אלא של כלאיים, אבל במוכס הממונה מטעם המלכות, אסור בכלל להבריח את המכס שדינה דמלכותא דינה. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני, זך באדר תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף טוב, דף י"ז במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי פעמיים כי טוב, כוח באדר, כ"ח באדר תש"פ, ונלמד את דף חי במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראיתה, חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.